ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
טוב, שלום וברכה. אנחנו בדרך כלל לומדים תנ"ך בקצב של פרק לשבוע, ובכמה וכמה מסגרות ברוך השם זכינו בשנים האחרונות להשלים ספרים בצורה מאוד מסודרת, בין עם החבר'ה בשיעורים א' ב', בין עם החבר'ה בשיעורים ד' ה', כל אחד לפי ערכו ועניינו. ובעולם אנחנו באלול לומדים ככה משהו בפני עצמו. בשנה שעברה למדנו ספר יונה, ארבעה שיעורים באלול, גמרנו את כל הספר. אז מכיוון שיש פה גם חבר'ה משיעור ב', אז לא היה נראה לי נכון לכפול את הלימוד הזה. לפני שנתיים עסקנו בבעלי תשובה במקרא. כל בעלי התשובה שמופיעים במקרא, האדם הראשון, ראובן, יהודה וכו' וכו'. אז גם זה היה נראה לי קרוב מדי. אז בחרתי השנה שבכל שבוע נעסוק באחת מהפטרות הימים הנוראים. זאת אומרת, היום בעזרת השם נלמד את ההפטרה של יום א' לראש השנה, בעזרת השם בשבוע הבא הפטרה של יום ב', אחרי זה שבת תשובה, אחרי זה יום הכיפורים, ובעזרת השם בתחילת החורף מתחיל ספר מסודר, והוותיקים יותר מכירים את זה. אנחנו משלמים מחיר מסוים, אבל אנחנו עומדים בקצב של פרק לשבוע, ואז נגמרת שנה, מספיקים 30 פרקים, 40 פרקים, זה לא... עוסקים בהקדמה לנביאים ראשונים ארבעה חודשים, ואחרי זה לומדים עוד שני פרקים, ובסוף, לא רוצה להגיד שלא יודעים כלום, אבל לא נשארים עם הרבה מתוך כל העניין הזה. אז זאת צורת הלימוד שלנו, ובעזרת השם כך נלמד. וכפי שאמרתי, היום הפרויקט שלנו, הפטרה של א' דראש השנה. זוכר מישהו מה מפטרים ב-א' דראש השנה? שאלה פשוטה. עכשיו, כמובן שהציוד ההכרחי לשיעור שלנו זה תנ"ך. איזה תנ"ך כל אחד יכול להביא את מה שהוא אותו? מה מפטירים בא' לראש השנה? חבר'ה, אנחנו אומרים, אני מתפתל מהעבודה שלי, מה אני עושה פה בכלל? אשכנזים, ספרדים, תימנים, טריפוליטאים, מרוקאים, צפון אמריקה, דרום אמריקה, עיראק, מזרח איטליה, כל מה שאתם רוצים. יש לנו פה רב צבי. הוא חכם גדול, הוא פתח בסוף תנ"ך קוראן, והוא יודע לקרוא בלי נקודות. והוא מספר לנו, כן, מה מפתירים? הולדת שמואל. טוב, אז יש לנו פה כבר... יש לנו פה כבר חצי אמת. כי לא קוראים רק שמואל א', אלא קוראים שמואל א' עד שמואל ב' פסוק י'. שמואל א' פרק ב' פסוק י', שזה כולל את תפילת חנה. אז זו ההפטרה שכל עם ישראל קורא אותה. אז אני רוצה לייחד כמה דקות קצרות בכלל לנושא של ההפטרה, ולאחר מכן אנחנו נשתדל באמצעות דף המקורות שיהיה לפניכם לנסות להתבונן בהפטרה הזאת, ולעניות דעתי הקטנה בכל המהות של יום ראש השנה דרך ההפטרה הזאת. זמננו קצר ואנחנו צריכים להיכנס לסוגיה הזאת. יש חובה של קריאה בספרי נביאים אחרי קריאת התורה בציבור. משמעות של השם הפטרה זה סילוק, אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן, המשמעות של המילה הזאת זה סילוק, וזה מסיים את תפילת שחרית. לאחר מכן מתחילה תפילת נוסף, ולכן זה נקרא הפטרה. בזה מפטירים, בזה מסיימים, בזה גומרים את כל העניין. עכשיו, הטעם לחובה הזאת של קריאת ההפטרה, בכלל, הטעם של חובת קריאת ההפטרה, אנחנו מוצאים שלושה נימוקים בראשונים. הנימוק הראשון היה מנהג של הקדמונים. לפני היות הפלאפונים והסמארטפונים וכולי, אנשים היו גומרים את התפילה בצורה רגועה, היו יושבים בבית הכנסת וקוראים את פרקי תנ"ך. מכיוון שלאחר מכן נעשו מאוד לחוצים בצורך לעבודה, אז ממילא הפסיקו לקרוא את פרקי התנ"ך, וזה נשאר רק בשבת, ביום שלא עובדים בו. זה דבר אחד. דבר שני, שהוא יותר ידוע ומפורסם, הייתה גזרה שאסרו לקרוא בתורה, ואז חיפשו פרקי תנ"ך שמתאימים למה שמופיע בתורה. כך יש בה בודרעם, מאוד מפורסם, מאוד ידוע. והדבר השלישי, שיש מי שרוצה לומר שזה אחת מתקנות עזרה. שעזרה תיקן, כמו שקוראים בתורה, כך גם קוראים בהפטרה. עכשיו, בבסיס, בשבת ההפטרה צריכה להיות לפחות של 21 פסוקים. למה? יש לנו שבעה קרואים, כל קרוא לא יכול לעלות לפחות משלושה פסוקים, אז סך הכל ההפטרה בשבת צריכה להיות בת 21 פסוקים. מכיוון שביום טוב עולים 5 אנשים לתורה, אז ההפטרה יכולה להיות בת 15 פסוקים. אבל זה לא עקבי לגמרי, אם יש עניין שנגמר אחרי 20 פסוקים, אז גם כן יגמרו אותו. כמובן שיש לנו חריג אחד בתוך כל הסיפור הזה, זה הפטרת מחר חודש, שלא מפטירים, אולי הקדמתי את המאוחר, תכף נראה את הנושאים. אז בכל שבת מפטירים בנביא מעין מה שקראנו בתורה, מעניינה של פרשה. וכך כותב הטור בסימן תף כף ח', הטור כותב כך, בפסיקתא, מבראשית ועד י"ז בתמוז, מפטירים מעניין הפרשיות דומה בדומה, ומשם ואילך לפי הזמן ולפי המאורע. תלתא דפורענותא ושמא דנחמתא ותרתי דיובתא. זאת אומרת, שלושת הפורענויות בין י"ז בתמוז לתשעה באב, אנחנו עכשיו נמצאים בתוך שבע דנחמתא, ואז יש את שבת תשובה ביום הכיפורים, שזה הפטרות של תשובה. בימי חכמי התלמוד, ההפטרות לא היו מסודרות, ועד היום אנחנו יכולים לראות שיש נוסח האשכנזים, ספרדים, תימנים, כי בכל מקום הפטירו, בניגוד לקריאת התורה, בכל מקום הפטירו במה שמתאים, בשלב מסוים קבעו את הפרטים, מסדו את ההפטרות וכו'. עכשיו, במועדים שבין שהם חלים בשבת בין בחול, מפטירים מעין המאורע ומעניינו של יום. עד כאן ההקדמה שלי. פשוט מכיוון שאנחנו הולכים, בעזרת השם, אם אפשר להעביר את הדפים, במשך חודש שלם לדבר על ההפטרות, אז היה חשוב לי שנדע על מה אנחנו מדברים. זאת אומרת שנכיר את המושג הזה של הפטרות, וכפי שאמרתי קודם, מכיוון שעסקנו בשנים הקודמות ביונה ובעלי תשובה במקרה וכולי, חשבתי שנעשה בשנה בהפטרות של ימים נוראים, והקדמנו כמה וכמה דברים בעניין הזה. אז שאלנו פה בתחילת השיעור מה מפטירים, הייתה דממה. הייתה דממה גורפת, מה מפטירים באלף של ראש השנה. הגענו למסקנה בעקבות התגלית שמופיעה בסוף תנ"ך קורן, יש שם רשימה של כל ההפטרות, תצחק, תצחק, מותר לך, זה בסדר. אז הגענו למסקנה שאנחנו מפטירים בספר שמואל. אני שואל שאלה פשוטה, מה הקשר שכל אחד מכם מזהה, אם הוא מזהה, בין מה שמופיע פה לבין ראש השנה? האם בכלל יש קשר? מה זה?
קוראים על שרה שנפקדה בראש השנה.
יופי. אז נריה אומר לנו שמכיוון שמדובר בהפטרה על פקידת חנה, ואנחנו קוראים את הקריאה של פקידת שרה, והגמרא אומרת ששתי האנשים החשובות הללו נפקדו בראש השנה, לכן מפטירים בדבר הזה בראש השנה. תשובה מצוינת, בסדר גמור. מישהו רוצה
לראות. הרבה דברים טובים מראש השנה, למה דווקא זה?
בסדר, אתה שואל.
אתה אומר
תפילה? אתה מתפלל. מעולה, יופי. עומר מוסיף לנו עוד נקודה. עומר מוסיף לנו פה עוד נקודה. שזה הנקודה של התפילה. זאת אומרת, חוץ מהפרט ההיסטורי החשוב שנריה אמר לנו על העובדה שחנה ושרה נפקדו בראש השנה, אומר עומר, מה זאת אומרת? ראש השנה זה יום של תפילה. אז אנחנו בהפטרה קוראים על, על, על אישה אחת שהתפללה, ועוד איך התפללה. תכף נראה את הדבר הזה. אני מציע לעצור פה, כי אלה שתי הנקודות שבהן אני מבקש להתרכז בשיעור. רוב הנימוקים של ההפטרה מופיעים בכיוון שנריה הזכיר אותו. אבל אני מבקש ברשותכם לפתח אחרי זה את הכיוון שעומר הציע, הוא נראה לי מאוד אמיתי ומאוד נכון, לא חלילה בניגוד אלא כתוספת למה שמקובל ומה שיש לפנינו. אז בואו ניקח את דף המקורות וננסה באמצעותו להתחיל להתקדם ולהבין את הסיפור. אז ככה, אנחנו עוסקים בהפטרת ימים נוראים, היום אנחנו עוסקים בהפטרת יום א' דראש השנה, הסוגיה הראשונה זה המשכת שפע ברכה והצלחה. פירוש הדברים. הגמרא במסכת מגילה במקום מספר 1 הגמרא שמונה את כל קריאות התורה של המועדים. אומרת הגמרא בראש השנה בחודש השביעי, הכוונה היא לפרשת המועדות באמור, אני לא נכנס לזה כרגע, ומפקירין הבן יקיר לי אפרים. זה פרק למדן לירמיהו, עליו נדבר בעזרת השם בסייעתא דשמיא בשבוע הבא. ויש אומרים והשם פקד את שרה, ומפטירין בחנה, מפטירין בחנה, והעידנה, העידנה, עכשיו, דאיקא תרי יומי, זאת אומרת, יש לנו יומיים של ראש השנה, לא נדבר כרגע איך התקנה הזאת השתרשה גם בארץ ישראל, אבל היא בהחלט תקנה מעניינת מאוד, כי בתורה כתוב שראש השנה הוא יום אחד, ואנחנו יודעים שראש השנה הוא יומיים גם בארץ ישראל. אומרת הגמרא כך, יומה כמה כיש אומרים. מה יש אומרים אמרו? והשם פקד את שרה ומפטירין בחנה. וזה מה שאנחנו עושים היום. כל מי שיפתח את המחזור שלו, לא משנה באיזה עידה ובאיזה נוסד, אנחנו קוראים ביום הראשון והשם פקד את שרה ומפטירין בחנה. ולמחר, ביום השני של ראש השנה, פרשת העקדה, ואה אלוקים נישא את אברהם, ומפטירין הבן יקיר לי אפרים, כפי שאמרתי, נדבר על זה בשבוע הבא. אומר רש"י, הבן יקיר לי אפרים, שהוא זכור הזכרנו רחם הרחמנו, לא מענייננו כרגע, מפטירין בחנה, לפי, ממש מה שנריה אמר לנו, לפי שפקידתה הייתה בראש השנה, ועקדת יצחק מזכירים ביום השני, כדי שתזכר לנו היום במשפט, שיהיה לנו זכויות. הרמב"ם לקח את הגמרא הזאת ופסק אותה להלכה. מקור מספר 2, הרמב"ם בהלכות תפילה, בראש השנה קוראים בחודש השביעי באחד לחודש, שזה מה שמופיע בגמרא, ומנהג פשוט שקוראים ביום הראשון והשם פקד את שרה, ומפטירין ואיש אחד מן הרמתיים צופים. שימו לב, הרמב"ם שינה את לשון הגמרא, הוא לא אמר מפטירין בחנה, כי אם מפטירין בחנה אולי זה רק תפילת חנה. אומר הרמב"ן, ומפטירין באי יש אחד מן הרמתיים, שזה תחילת ספר שמואל. ובשני, קוראים והאלוקים נישא את אברהם, ומפטירין הבן יקיר לי אפרים. בעקבות הרמב"ן...
איך אנחנו יודעים, איך אנחנו עוצרים?
תכף נראה.
תכף נראה. הפסוקים האלה?
הכל מופיע.
כל שיותר.
הכל מופיע פה, סבלנות, טיפה. הטור, בעקבות הרמב"ן, אני כמובן הולך לפי הסדר ההיסטורי. גמרא, רמב"ן, טור, שולחן ערוך, אחרונים. אומר הטור, ומוצאים בית ספרים, בראש השנה כמובן, באחד קורא חמישה בפרשת וירא, מין, והשם פקד את שרה, ויהי אחר הדברים האלה. ואם הוא שבת, קוראים בו שבע. אותו קטע, אתם מחלקים אותו לשבעה קוראים. הוא מפתיר קורא בשני, בספר השני בקורבנות בפרשת פנחס, ובחודש השביעי עד סוף הפסקה. הוא מפתיר, רון, תשובה לשאלה שלך, קורא בתחילת ספר שמואל, ואיש אחד מן הרמתיים, עד וירם קרן משיחו. זאת אומרת, קוראים משמואל א', פרק א', פסוק א', עד שמואל א', פרק ב', פסוק י'. אומר שם הפרישה, באות ב', ואתה, לפי ששרה וחנה שניהם, זה לא טעות, כך כתוב בפרישה, שניהם, אז לא כתוב שתיהם, נפקדו בראש השנה, כך פירש הרן. הרן הזה מופיע במסכת ראש השנה בדף י' א'. השולחן ערוך, שהוא מבחינתנו השורה התחתונה, ומוצאים בית ספרי תורה, באחד קוראים לי והשם פקד את שרה ואי אחר הדברים האלה, ואם הוא שבת קוראים בו שבע, הוא מפתיר קורא בשני בפרשת פנחס ובחודש השביעי, הוא מפתיר ואי יש אחד מן הרמתיים עד וירד קרן משיכו. אומר שם כף החיים, כף החיים ספר של רבי חיים סופר, מגדולי הפוסקים הספרדים, ורוצה לומר שגם אותנו יפקדנו השם לטובה ולברכה. זאת אומרת, מה המשמעות ששרה וחנה נפקדו בראש השנה? יש ליום הזה איזה שפע של סגולה, של ברכה, של הצלחה. אז אנחנו קוראים את הדבר הזה, מבקשים מריבונו של עולם, אל תשאיר את השפע אצל שרה וחנה. תן גם לנו אותו, גם אנחנו צריכים אותו. אני קורא אותו בכף החיים, ורוצה לומר שגם אותנו יפקדנו השם לטובה ולברכה. וכמובן שזה מתאים, כל זה מתבסס על הגמרא במסכת ראש השנה, במקום מספר 5, בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנה. מנהלה, אמר רבי אלעזר, את יא פקידה פקידה, את יא זכירה זכירה, לומדים גזירה שווה, כתיב ברחל ויזכור אלוקים את רחל, וכתיב בחנה ויזכרה ש... ואת יא זכירה זכירה מראש השנה, תכתיב שבתון זיכרון תרועה. פקידה פקידה, כתיב בחנה כי פקד השם את חנה, וכתיב בשרה והשם פקד את שרה. עד כאן, ואני לא הולך להאריך בזה, כי זה הכיוון המרכזי בעניין הזה, כך אומרת הגמרא, כך כתוב לנו ברמב"ם, בטור, בשולחן ערוך, בפוסקים, שמכיוון שהאירוע הזה התרחש בראש השנה, והאירוע הזה הוא אירוע של ברכה וסימן טוב, גם שרה נפקדה, גם חנה נפקדה, אז ממילא אנחנו מבקשים מריבונו של עולם, תפקוד גם אותנו, תוסיף עלינו. מי שיודע את הטעם הזה ומכיר אותו, יכול ללכת לישון היטב, הוא ברור לו בדיוק מה קורה, מה קורה בהפטרה של א' דראש השנה. אני רוצה לנסות ולהרחיב בזמן שיש לנו נקודה נוספת. ונדמה לי שמי שיעקב אחרינו ויתבונן בדברים הללו, יקבל טעם בתפילת ראש השנה, ויקבל טעם בעבודת השם שהיא מאוד מאוד קשה בימים הללו. מי שנמצא בישיבה, אם זה המניין הספרדי, קמים לוותיקים, אם זה המניין האשכנזי, מתפללים הרבה מאוד שעות. מי שלא מבין את כל המערכת הזאת, אז זה הכל מעצבן אותו ומפריע לו. מי שמבין ומי שיודע ומי שמתכונן, אז הוא מקבל מימד של עומק בכל מחזור התפילה, ואני רוצה לעשות את זה דרך העניין הזה. הגמרא במסכת ברכות שואלת שאלה נפלאה. הני תשע דראש השנה כנגד מי? מה זאת אומרת? אני מניח שכל היהודים שיושבים פה מתפללים, אז הם יודעים שביום חול יש לנו תפילה שנקראת 18. נכון שיש בת 19 בגלל ברכת המינים, לא ניכנס כרגע לכל העניין הזה. יש בעם ישראל שני סוגים של תפילות. יש תפילת 18 ויש תפילת 7. אין שום חריג, שום דבר, כלום, כלום, כלום. אתה מתפלל או 18 או 7. מה זאת אומרת? 18 זה 3 ראשונות, 3 אחרונות, 12/13 אמצעיות. 7 זה 3 ראשונות, 3 אחרונות, ובאמצע קדושת היום. ראש חודש. אז יש לנו במוסף 3 ראשונות, 3 אחרונות, באמצע מוסיפים את ההוספה. שבת במנחה, 3 ראשונות, 3 אחרונות, אתה אחד בשמך אחד. ראש השנה בערב, יש לנו 3 ראשונות, 3 אחרונות, קדושת היום. יום כיפור, סוכות, שבועות, פסח, חול המועד, מנחה, ערבית, שחרית. יש תפילה אחת בשנה שהמספר של הברכות שלה מוציא אותנו מדעתנו. ממתי היהדות מתייחסת למספר 9? היהדות מתייחסת ל7, ל10, ל3, יש לנו, מה זה 9? אפילו תחשבו באחד גדיה של ליל הסדר, מה זה 9? 9 ירחי לידה. בסדר, זה עסק מאוד גדול. כל העולם עומד על 9 ירחי לידה. אבל הרעיון שלעצמו, בראש השנה, שואלת הגמרא, מה פתאום יש בראש השנה 9 ברכות? מה פתאום? מאיפה זה הגיע? למה לא 10? וגם תכף נראה שזה מאוד מתבקש שיהיה 10. רק רגע אחד. אומרת הגמרא, אני במקום מספר 6. כנגד מי? אמר רבי יצחק במין קרתגמין, שם של מקום, כנגד 9 אזכרות שאמרה חנה בתפילתה. דאמר מר, בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנה. זאת אומרת, הגמרא לומדת שאת כל המבנה של תפילת מוסף בראש השנה לומדים ממי? מאישה אחת שקוראים לה חנה. עכשיו, בוא נקרא את התפילה שלה. וזה במקום מספר 7 בדף שלפנינו. הדברים המודגשים הם לא בכדי, הם בכוונה ומותר לכם לספור אותם. ותתפלל חנה ותאמר, עלץ ליבי בהשם, רמה קרלי בהשם רחבתי על אויביי כי שמחתי בישועתך. אין קדוש כהשם כי אין בלתך, ואין צור כאלוקינו. על תרבות תדברו גבוהה גבוהה יצא עתק מפיכם, כי אל דעות השם ולא נתקנו עלילות. קשת דיבורים חטים, ונכשלים עזבו חי, שבעים בלחם נזכרו, רעבים חדלו, הדקרה ילדה 7 ורבת בנים אומללה. השם ממית ומחיה מוריד שאול ויער, השם מוריש ומעשיר משפיל אף מרומים. מרומם, מקים מאפר דל, מאשפות ירים אביון, להושיב עם נדיבים וכיסא חבוד ינחילם, כי להשם מצוקי ארץ, וישת עליהם תבל, רגלי חסידה ושמו ורשעים בחושך ידמו, כי לא בכוח יגבר איש, השם יחת ומריביו עליו בשמיים, ירם השם ידין אף שארץ, ויתן עוז למלכו, וירם כרם משיחו.
למה אלוהים זו נקרא סבא?
למה?
למה אלוהים?
כי זה, אני צריך להיכנס איתך פה לתורת השמות שמרדכי ברויר עסק בה הרבה מאוד.
אלוקים זה שם כללי לאלוקים.
שיש, כן, יש הבדל גדול מאוד בין שם הוויה, י' קי ו' קי לבין אלוקים, והוכחות רבות שאין עכשיו זמן להיכנס. אם ספרתם, לאיזה מספר הגעתם?
תשע.
עכשיו, תראו לרגע מה כתבתי בשמונה מבנה תפילת מוסף. מתחילים באבות, זה הגיוני. ממשיכים בגבורות, זה הגיוני. קדושת השם זה הגיוני. עכשיו היה צריך לבוא קדושת היום, כמו שיש בשבת, בראש חודש וכו'. ואז החיוב המיוחד של ראש השנה, מלכויות זיכרונות שופרות, והסיום, עבודה הודעה שים שלום. אבל למה את ג' וד' כתבתי באותיות מוזרות? כי ג' וד' אנשי כנסת הגדולה איחדו אותם. קדושת השם וקדושת היום בראש השנה הולכים ביחד. חריגה מכל הכללים של סידור התפילה. למה? כדי שנגיע למה? לתשע ולא לעשר. ואתה שואל את עצמך, למה? עשר זה מספר קלאסי. עשרת הדיברות, עשרת המכות, בעשרה מאמרות נברא העולם. אתם יודעים איזה דרשה הייתי יכול להגיד בראש השנה, אם מוסף היה של עשר ברכות על כל העשיריות בעולם שלנו, על השלמות, ביום ממלכת השם, יש פה תפילה מיוחדת וכו'. וחז"ל באו ואמרו תשע, וזו סוגיה, כולם עוסקים בה וכו'. אני רוצה להציע לפניכם את מה שהרב קוק אומר בעין היה, ואני אומר שוב, אני חושב שהדבר הזה הוא דבר שיכול לבנות לנו את עבודת השם בתפילה של ימים נוראים. ובואו נקרא יחד מה כותב הרב קוק. אני תשע לראש השנה כנגד מי? כנגד תשע אזכרות שאמרה חנה בתפילתה. אני מתעלם לרגע מה שאביעד שאל, כי גם כתוב פה אלוקים וכו', אבל לא לזה מתכוונים. דאמר מר בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנה. בראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון. כדי פירוש רבנן כבני אמרנאי. דהיינו, להורות על ההשגחה הפרטית האישית, לא רק ההשגחה מינית וכללית. מה זאת אומרת? כל החיים שלנו אנחנו במתח. אנחנו צריכים להיות במתח. בין הנקודה הפרטית שלנו, יהודי צריך למצוא שידוך טוב. יהודי צריך למצוא פרנסה. יהודי צריך למצוא דירה. יהודי צריך להצליח בלימוד שלו, יהודי צריך, כל אחד בנקודות שבהם הוא עומד בחיים. לבין הרעיון הגדול של התפילה הקוסמית, העולמית, וידע כל פעול כי יטף ועלתו, אפילו המוסלמים באינדונזיה צריך לדעת שריבונו של עולם הוא מלך. וזה המשמעות, וידע כל פעול כי יטף ועלתו. אז אומר כאן הרב, שכאן יש לנו איזו אמת אדירה, איך אנחנו צריכים להתנהל בראש השנה. מצד אחד, יש בראש השנה את הבחינה הפרטנית, כבני מרון, כבני אמראל, זאת אומרת, כמו הכבשים שעוברים אחד על השני. ובאשר כלל הרבים בכללות מצוין במספר עשר, שהוא התחלת הכלל, מניין, ציבור, זה תמיד עשר, מורה לעומתו יחס היחיד של כל אחד ואחד מהרבים במספר תשע. על כן, חנה כשביקשה שיעשה השם יתברך חפצה הפרטי למעלה מדרך הטבע הכללי, שלא הייתה ראויה ללדת, ויעשה נס לצורך היחיד, היה רק בחוק ההשגחה הפרטית, על כן הזכירה בדיוק תשע הסגרות בתפילתה להורות על עוצם ההשגחה האישית. ובראש השנה, אז הוא זמן שאנו צריכים בייחוד להזכיר בציוע ההשגחה האישית, כדי להיטיב ולשפר המעשים הפרטיים ולהפושת, להוסיף ברחמים כל אחד על ענייניו הפרטיים גם כן, שמזה ייבנה הצלחת הכלל, שיהיו כל הפרטים מוצלחים, על כן תקנו התפילות גם כן במספר תשע. אני חושב, אני מרשה לכם לא להתלהב מהקטע הזה כמו שאני מתלהב ממנו, כי זה לא הפעם הראשונה וגם לא הפעם העשירית שאני נפגש איתו ומלמד איתו, מלמד אותו. אבל אני חושב שכל הנוסחה של ראש השנה כתובה פה, ומה היא באה ואומרת? ואני רוצה לספר סיפור, ואני חושב שבאמצעות הסיפור יהיה לי הרבה יותר קל להמחיש את העניין הזה. לבסים חבולי מפשיסחה, היה לו בעל תקיעה. שנים רבות תקע אצלו בשופעה, הכל היה בסדר גמור. אלא שכדרך כל העולם, היהודי הזה נפטר. בסדר, יהודי נפטר. צריך למצוא בעל תקיעה חדש. אמר רב שמחה בונים שהוא רוצה לפגוש כמה בעלי תקיעה ולראות מי ראוי להיות התקיעה אצלו. התקבצו כך וכך אנשים, נשארו שלושה. נשארו שלושה שעברו את התקיעות וזה מלאכה לא פשוטה, צריך שהשברים כמו התרועה בנשימה אחת וכו' וכו', הם נשארו, נשארו שלושה אנשים. קורא רב שמחה בונים לראשון ואומר לו, תגיד לי רבי יהודי, למה אתה מכוון בתקיעות? התקיעות שלך הם 100% בסדר, אבל מה הכוונות שאתה עושה בתקיעות? ומה זאת אומרת? כתוב שהשטן, ואני מזיז אותו, ואני עושה שהוא לא יפריע פה כדי שהתקיעות יעלו למעלה, וזה בסדר, שקול. קורא לשני, מה אתה מכוון בתקיעות? מה זאת אומרת? כתוב שהקדוש ברוך הוא מתיישר מכיסא דין ועובר לכיסא רחמים. אז אני עושה כל מיני כוונות כדי להעביר את הקדוש ברוך הוא מהכיסא הזה לכיסא הזה. שקול. קורא לשלישי. הוא אומר לו, תגיד לי, מה אתה מכוון? הוא אומר, הרב, אל תשאל אותי, אני לא רוצה להגיד. צריך לדעת, אני לוקח אותך בתור בעל תקיעה, כן או לא? לא, זה לא נעים לי, זה לא פה. נו, נו, לוחץ אותו פה, שם. בסוף אני אומר לו, הרב, אני אגיד לך את האמת, יש לי שלוש בנות שהגיעו לפרקן, ואני מכוון שאני אמצא להם חתנים טובים. אמר הרבה, אני רוצה שאתה תהיה התוקע אצלי. מה מונח בסיפור החסידי הזה, בין אם הוא נכון, בין אם הוא אגדת טעם, זה כבר לא משנה. זה כבר הפרט שלא משנה בכל העניין הזה. מונח שהאדמו"ר הבין, שעם כל הכוונות העליונות של תקיעת שופר, בסופו של דבר, מדובר באדם פרטי שמבקש ישועה. הוא אומר, אם זה מה שאתה מבקש, אני רוצה שאתה תתקע אצלי, אותך אני צריך. מה אני צריך את כל העניינים הגדולים? מישהו מאיתנו יודע להעביר את ריבונו של עולם מכיסא דין לרחמים? אנחנו יודעים להשתעשע עם השטן, להעביר אותו מפה לשם? זה מה שכתוב פה ברב קוק. הרב קוק בא ואומר, מה הפשט שחנה התפללה תשע ברית, איך שחנה אמרה תשע אזכרות, וסביב זה מיוסדת כל התפילה של ראש השנה. מצד אחד ראש השנה זה בחינה של רבים, של ציבור, של כלל ישראל וכו', אבל באיזשהו מקום האדם גם צריך את הנקודה הפרטית שלו. ואיך חנה משלבת את זה? מצד אחד חנה מבקשת לממש את הרצון, את רצון ההימהות שלה, וזה נלמד יפה מאוד בפרק א', אין לנו זמן לעסוק בזה כרגע, אבל זה ממש מה ש... הרי מה אומר לה אלי? אלי אומר לה, לא אנוכי טוב לך, עזבי, אז לא יהיה לך ילדים וכו'. חנה אומרת לו, אתה לא אישה, אתה לא מבין בכלל את הצורך הבסיסי שלי ללדת, איך אני יכולה בלי זה בכלל? ולכן ותקום חנה אחרי שהיא מחליטה שהיא עושה מעשה, אנחנו לא לומדים כרגע ספר שמואל, אבל זה ודאי ופשוט וברור שזה מופיע בתוך פרק א', כל הרעיון הזה. היא אומרת לאלי, מה אתה אומר לשתול, יותר טוב לי מעשרה בנים? אני חייבת לממש את האימהות שלי, ואם לא אני, זה לא אני. אבל מה היא עושה כשהיא מממשת את האימהות שלה? היא האישה היחידה בתנ״ך. ואל תקשו עליי מאשת מנוח, כי זה לא נכון. כי אשת מנוח נצטוותה בדבר הזה. היא האישה היחידה בתנ״ך שהיא מקדישה את הילד שלה לשמיים לפני שהוא נולד בכלל. אין לו דבר כזה. זאת אומרת שמה היא עושה? היא בדיוק משלמת בין הפרט לבין הכלל. מצד אחד, הנקודה הפרטית שלה להיות אימא, מצד שני, אני מוותרת על זה כדי שיהיה לקדוש ברוך הוא וישאלתי להשם וכו' וכו'. כל מה שמופיע בפרק שאנחנו לא מספיקים ללמוד אותו, אולי מספיק אחרי זה לראות את העניין הזה. אז כותב הרב קוק, התשע הוא נקודת המעבר. כי אם אתה תקפוץ עוד אחד, הגעת לעשר, זה רק כלל. אם תגיד שמונה, זה רק פרט. איפה נקודת הממשק? איפה הנקודה שמחברת בין הכלל ובין הפרט? תשע. זה המספר האחרון ביחידות, זה המספר לפני האחרון בעשרות, אז ממילא שם נקודת הפגישה, וממילא לכן, זה הרעיון שלו. הרב נמצא בספר שיחות לראש השנה, מציע עוד רעיונות, יש הרבה מאוד דברים מסביב לעניין הזה, כי בהחלט מדובר פה על משהו מיוחד. ואז אתה פותח את המחזור, ואתה רואה את מה שיש, אז ממילא, לפי זה, אם מתוך כל העניין הזה של תפילת חנה, לומדים את מה לומדים? לומדים את כל העניין של תפילת ראש השנה. אז פשוט ששייך שזאת תהיה ההפטרה. איך זה לא תהיה ההפטרה? מזה לומדים את כל התפילה? זה הרעיון של כל התפילה כולה. ויותר מזה, כן.
אני מחבר להגמרה בברכות, שמרן קצת ראשים, מדברת על בניין, אומרת שתשע, תורה של תשע כן יכולה להתחבר להיות מניין מפוזרים, מכונסים, וכמובן הלכה, ובגיל הזה, תשע גם שהוא קצת בחינה של ציבור, ולכן
אנחנו מאמינים שהתשע יהיה. נכון, כי זה הכי קרוב. ואז תראו איך מסתדרת לנו בצורה פילית הגמרא בברכות למד א', במקור 10. אמר רבי מנונה, כמה הלכתה גברתה, איכה למשמע מהן נקרא היא דחנה. אנחנו לומדים את כל הלכות תפילה מתפילת חנה. וחנה, היא מדברת על ליבה, מכאן המתפלל צריך שיכוון ליבו. רק שפתיה נאות, מכאן המתפלל שיכתוב בשפתה. וקולה לא ישמע, מכאן שאסור להטביע קולו בתפילתו. ויחשבי העלי לשיקורה, מכאן ששיקור אסור להתפלל. והילקות, הילקות אצלנו כאן בשמואל. ותתפלל חנה, מכאן אנו למדים שנשים חייבות בתפילה, שכן חנה הייתה מתפללת 18 ברכות. רמה קרני בהשם כנגד מגן אברהם. השם ממית ומחיה, מחיה המתים. אין קדוש כהשם, אלא קדוש. כי אל דעות השם אתה חונן. ונכשלים עזרו חי, הרוצה בתשובה. מוריד שאול ויעל, המרבה לסלוח. שמחתי בישועתך, גואל ישראל. מקימים מהפרדל, עופר חולים. שבעים בלחם, מברך השנים. רגלי חסידה בשמו, מקבץ נדחי עמו ישראל. השם ידין אף שיארץ, אוהב צדקה ומשפט. רשעים בחושך ידמו, מכניע זידים. ייתן עוז למלכו, בונה ירושלים. ירם קרן משיחו, את צמח דוד. אין צור כאלוקינו, שומע תפילה. על תרבות תדברו גבוהה, שאותך לבדך בעירה נעבוד. זה מה שהאשכנזים מסיימים את ברכת רצה בחגים. יצא עתק מפיכם, הטוב שמך הולך נאה להודות. ייתן עוז למלכו, עושה שלום. הרי 18 ברכות שהתפללה. מה?
יש לפחות על הצדיקים,
יש 18 עם האמינים, אבל בלי על הצדיקים. נכון, כי זה תלוי כבר, זה עסקנו לפני 3 שנים, בסביבה שלישית, למדנו את כל הברכות של 18, אז פלפלנו שכנראה שבוני ירושלים וצמח דוד בשלב מסוים היו דבר אחד, אחרי
זה פיצלו
אותם.
ממש מתאים אחד לשני.
כן, 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 ממש מתאים. אז לפי זה אני חוזר לנקודה עוד פעם, אני עושה סיכום ביניים. סיכום הביניים הוא כדי להלן. בוא נראה מה ראינו עד עכשיו כדי שנזכור את הדברים ונתבונן בהם. אמרנו שבעזרת השם ובסייעתא דשמיא אנחנו בשיעורי תנ"ך מבקשים כל שבוע ללמוד את אחת מהפטרות הימים הנוראים. וכמובן שאנחנו, דרך אגב, הביטוי ימים נוראים, לא להתבלבל, הוא לא ביטוי חז"לי, הוא לא מופיע בגמרא, הוא אפילו לא בראשונים, הוא אולי במאמרים, הוא בעצם כן בראשונים, אבל זה ביטוי מאוחר מאוד, הרבה שנים חיפשתי מאיפה הימים נוראים, מאיפה זה מגיע אלינו. זה נראה לנו משהו, משנה, גמרא, או מדרש חזל כלשהו, לא מופיע בפרות הללו, מופיע יותר מאוחר. אז היום, כפי שאמרתי, אנחנו עוסקים בהפטרת א' דראש השנה. ראינו בעקבות הגמרא במגילה, שהגמרא אומרת לנו שיש 2 ימים, שביום הראשון קוראים על פקידת שרה ומפטירים בשמואל א', פרק א' ו10 הפסוקים הראשונים של פרק ב'. הנימוק הראשון שראינו, והוא הנימוק הקונבנציונלי שמופיע, ביום הזה נפקדה שרה, ביום הזה נפקדה חנה, ממילא מתאים מאוד מאוד לקרוא את הדברים הללו, עם ההערה של הקף החיים שראינו, שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שימשיך עלינו שפע ברכה והצלחה. אני מצטט את מה שראינו בשמו, ורוצה לומר שגם אותנו יפקדנו השם לטובה ולברכה. אז זה הנימוק הראשון, וזה הקשר. א', זה מקשר את ההפטרה לקריאה, כי והשם פקד את שרה כאשר אמר, וחנה נפקדת לתקופת הימים. אז ממנה זה מתאים לעניין, וחוץ מזה זה מתאים למה? כי זה קרה ביום הזה. זה היום שבו הדבר הזה קרה. כמדומני, ושכחתי לציין את זה בדף המקורות, תוך כדי שיעור אני נזכר בזה, שאני חושב שבזוהר כתוב על הפסוק בשמואל א', פסוק ד', ויהי היום ויזבח אלקנה, נדמה לי שכתוב שכל מקום שכתוב ויהי היום זה ראש השנה. נדמה לי שיש כזה דבר, אני צריך לבדוק ולהוסיף את זה, כי אז זה עוד רמז למה שיש כאן, שסתם ויהי היום הכוונה היא לראש השנה. אז זה הנימוק הראשון שראינו. אנחנו עוסקים כרגע בהרחבת הרעיון, שמכיוון שיש כאן את תפילת חנה, ומכיוון שהתפילה הזאת היא התפילה שממנה הגמרא בברכות לומדת את מספר הברכות של תפילת מוסף של ראש השנה, ויש לנו כאן את כל היסודות הגדולים, כמובן אין לנו זמן עכשיו ללמוד את הפרק עצמו, אבל נחשוב, יש לנו בהחלט זמן, זאת אומרת, אני אתן לכם כמה מראי מקומות כדי שאפשר יהיה להכיר את העניין הזה. מי שיסתכל בתרגום יהונתן על הפסוקים הללו, עלץ ליבי והשם רמה קרני והשם וכו' וכו', יגלה שחנה סדרה את כל ההיסטוריה היהודית. למשל, על הפסוק, על הפסוק, קשת גיבורים חתי, כתוב שם בתרגום יהונתן, שיקומו בני חשמונאי וילחמו עם בני יוון, וילחמו איתם בחץ וקשת וינצחו אותם וכו'. כל זה כתוב בתרגום יהונתן, סקירה היסטורית של כל ימי, של כל ימי עם ישראל. אבל תראו, תראו עד כמה הדבר הזה שייך לראש השנה. מה אנחנו מבקשים מריבונו של עולם בראש השנה? תהפך לנו, תשלן לנו, תחליף לנו את הדין. מה היא אומרת? אל תרבו, תדברו גבוהה גבוהה, יצא עתק מפיכם, כי אל דעות השם ולא נתקנו עלילות. קשת גיבורים חתים. מה זאת אומרת? הגיבור יש לו קשת, אבל הקשת שלו תישבר. ונכשלים אותם אלה שחשבנו שהם לא שווים שום דבר, הם פתאום עזרו חיים, הכל התהפך. שבעים, אדם שהיה שבע, אכל במסעדות יוקרה, בלחם נזכרו. הוא שמח אם נותנים לו פרוסת לחם. הוא רעבים, חדלו. מי שהיה קודם רעב, הוא מפסיק להיות רעב. ומה היה המהפך הכי גדול? שזה מה שקרה לחנה. עד הכרה ילדה שבעה ורבת בנים אומללה. וחז"ל אומרים פה מדרש מביאים, שלפנינה היו שבעה ילדים. וכל אימת שחנה ילדה ילד, לפנינה מת ילד. ואז פנינה באה אליה ואמרה לה, תצילי לי את שני הילדים האחרונים, ואיזה דו שיח שמתנהל ביניהם וכו'. וחנה יולדת שבעה ילדים. השם ממית ומחיה, מוריד שאול ויעל. אנחנו לא רואים את זה בחיים שלנו? אנחנו לא רואים אנשים שנמצאים באיזה מקום גבוה, מי יודע מה, ופתאום מפרסמים עליך משהו ואומרים, נכון, לא נכון וכו', ואתה הופך להיות איזה מסכן באיזשהו מקום או משהו. כל העולם בנוי בצורה הזאת. אז מה יותר ראוי מאשר להתפלל על זה בראש השנה? מה, מה איזה פשוט?
אנחנו חושבים חמישה.
מה זה?
שלושה
ילדים ושתי מנות. כן, אבל בסך הכל שבעה ילדים, אני חושב.
שלוש ושתיים חמש.
יש שם משהו, אני לא הסתכלתי על זה לפני השיעור, אז אל תתפוס אותי במילה, אבל נדמה לי שזה מספר משמעותי. אז השם מוריש ומעשיר, משפיל אף מרומם, מקים.
יהיו על שמה בגלל שהם חיו בגלל החיים. אם שמואל היה לה חמישה לחנה, והשתיים האלה של פנינה,
נקראו
על שמה של
פנינה. אני לא בעניין, פשוט לא הסתכלתי על זה כרגע, אז אני לא רוצה סתם לומר דברים שאולי הם לא אמיתיים. השם הוריש ומעשיר, משפיל אף מרומם, מקים מהפרדל, מהשפות ירים אביון, להושיב עם נדיבים וכיסא כבוד ינחילם. זאת אומרת, זה בדיוק מה שכל יהודי טוב מבקש בראש השנה. מה הוא מבקש? ריבונו של עולם, תדון אותי לדברים טובים. זאת אומרת, תתייחס אליי בצורה הראויה ובצורה המתאימה וכו'. אז התפילה הזאת, אז זה כל כך מתבקש שזאת תהיה ההפטרה של ראש השנה. כי מה העניינו של ראש השנה? כל עניינו של היום הזה זו תפילה. אנחנו עומדים בתפילה ומשקיעים בתפילה ומתכוננים לתפילה וכו' וכו' וכו'. תראו לרגע במקור מספר 13. מה אומר בעל נפש החיים, רב חיים וולוז'ין? כל השער השני שלו עושה כידוע בענייני תפילה. אז הוא אומר כך, ומדרגת חנה הייתה ששפחה בתפילתה לפניו יתברך שמו כל נפשה. לכן אמרה, וישפוך את נפשי. מה שדילגתי זה על הגמרא ביבמות, למה האבות היו עקורים, כי הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתה של צדיקים, איך המהר"ן מסביר את המשמעות של העניין הזה, דבר מאוד יסודי. אז אומר, אז אני חוזר לנפש החיים. ומדרגת חנה הייתה ששפחה בתפילתה לפניו יתברך שמו כל נפשה. לכן אמרה, וישפוך את נפשי לפני השם. ושפיכה פירוש לגמרי כידוע בשס. מה זאת אומרת? שלא נשאר לה שום רצון לענייני עולם הזה. כי נפש פירוש רצון. כי מה תאמר נפשך ואעשה לה? ורצון הכללי קשור בנפש. זאת אומרת, מה המשמעות? מה המשמעות ואשפוך את נפשי? חנה אומרת לריבונו של עולם, אני מוותרת על כל ענייני עולם הזה. התפילה שלי, זה כמובן מדרגה גבוהה מאוד, אני לא חושב שאנחנו צריכים בכלל להתבונן בזה. היא אומרת, אני רוצה להוליד ילד שהוא ייצג את דבר השם בעולם. ואנחנו יודעים מה זה תפקיד היה לשמואל. הוא זה שמשך את שני המלכים הראשונים, את שאול ואת דוד. זה התפקיד שלו וזה העניין שלו. זאת אומרת שיש פה נקודה מיוחדת של תפילה. השפת אמת מלמד אותנו, ובזה נסיים, השפת אמת הוא בראש השנה תרמ"ד מקור 14, בעזרת השם לראש השנה בקיצור. בדרך כלל, השפת אמת היה כותב את הדברים שלו או לפני או אחרי שהוא אמר אותם, וכך כל אדמו"רי גור עד היום. זאת אומרת, הספר שפת אמת יצא מיד לאחר פטירתו של השפת אמת, כי הכל היה במחברות. וגם האדמו"ר הבית ישראל וכולי, הנכד שלו, אז זה הכל במחברות ומוציאים את זה. עכשיו, לפעמים כנראה שהיה לו כל מיני עיכובים, והוא לא הספיק לרשום, אז הוא כותב למעלה ככה בקיצור, מראש השנה בקיצור, כנראה שזה היה אולי יומיים ראש השנה, או זה אולי הספיק, אז הוא רשם כמה נקודות. ראש השנה הוא בחינת תפילה, ויש דלת מצוות שמקיימים בכל יום. קריאת שמע, תפילין, ציצית, תפילה. כמו שכתוב בספרי קודש, שהם נגד דלת אותיות הוויה, י' ק' ו' ק', וכן המועדות, ג' רגלים, בפסח, בחינת תפילין, זרוע נטויה, בשבועות, קריאת שמע, שהמוחים מצדך היום, בסוכות ציצית, אצל כנפיך יחסיים, וימים הנוראים הם בחינת תפילה. זאת אומרת, אנחנו מקבלים פה טעם חדש, לא שאני המצאתי אותו, אני אומר, זה מופיע בכל העניינים. אבל בעקבות הנקודה שעומר פתח בה, שפתאום אנחנו רואים איזה הדגשה על תפילה יש. תמיד אני משתדל להגיד טיפ לתלמידים, לזכור משהו מהשיעור. אז אני אומר, לזכור את הקטע של הרב בעין היה, את היחס בין 9-10. אני חושב, ואני אומר באמת, כל מי ש... אנחנו צריכים עכשיו להתכונן לימים נוראים. אז יש... אני לא אומר זה כדי לומר דברי גנות על מישהו או משהו כזה, אז יש מי שכל ההכנות שלו לימים נוראים, זה, באיזה טען יהיו הדגים, ואיך יהיה ככה ומה יהיה ככה, אני לא מזלזל בזה, זה דברים חשובים, גם ישיבתנו משקיעה מזה הרבה אנרגיה וכו'. אבל ראש השנה זה יום של תפילה. לאכול דגים טעימים אפשר גם לעשות בטבת ובשבט ובאדר ובניסן, ומתי שרוצים, זה לא הסוגיה כרגע. הסוגיה כרגע של ראש השנה זה יום של תפילה. איך אנחנו מתכוננים לתפילה? איך אנחנו מתכוננים? יביא כל אחד את המחזור שלו. ואני אומר, עצות פשוטות ביותר, לראות מה זה פסוקים, מה ואשר אלוקים בשופר יתקע והלך בסערות תימן. מישהו מאיתנו יודע מה זה? צריך להסתכל בפסוק, איפה הפסוק הזה כתוב בכלל? מה המשמעות שלו? איך זה? מה זה? אז אנחנו בישיבה גם, אי אפשר את הכל לעשות בבת אחת. הרבה שנים אנחנו לומדים פה את תפילת מוסף, את המבנה שלה, את התוכן שלה, את הפסוקים שלה. אבל הרעיון שעולה לנו מתוך העניין הזה, אנחנו שואלים את עצמנו, מה פתאום מפטירים בחנה באלף דראש השנה? אמרנו, הסיבה הראשונה, כי בראש השנה נפקדה שרה, נפקדה חנה, זה יום שמסוגל לדברים, אנחנו מבקשים מריבונו של עולם, תפקוד גם אותנו כפי שהבאנו בשם כף החיים. הסיבה השנייה שעולה לנו פה, ולהפתעתי, לא מופיעה, לא בפוסקים ולא בזה, היא מופיעה בחזון המקרא של יעקובסון, ציינתי פה למטה, בספרים מאוחרים יותר וכולי. זה כל היסוד של התפילה. את כל התפילה אנחנו לומדים מתפילת חנה. אז בראש השנה, שזה יום של תפילה, מה מתאים יותר להפתיר בהפטרה הזו? ולראות את ה... אני אומר, אנחנו... אני מרגיש שאני מחפף, כי אנחנו צריכים לגמור את הכל, ותמיד אנחנו אומרים ככה, כשזה שעון חורף, ויש מייריב אחרי השיעור, אז צריך לגמור את השיעור בזמן. אם לא גומרים בזמן, זה לא נורא. מגיעים באיחור לתפילה, בדרך כלל יהודים מאחרים לתפילה, זה חלק מהסדר. אבל בשעון קיץ שיש ארוחת ערב, קודש קודשים לגמור בזמן. זאת אומרת, אוי ואבוי לאחר לארוחת ערב, זה גוואלדיק, זה דיני נפשות. מי יכול לקחת על עצמו דבר כזה? אז אנחנו צריכים תוך דקה לגמור. אז אני אומר, אני קלקלתי את כל התפילה של חנה. קלקלתי את כל התפילה שלה, אבל תקראו את זה עוד פעם. אני חושב, לא חושב, אלא כתוב בחז"ל ששתי אנשים שאמרו תפילות שלא היו כמותם בעולם, זה דבורה, בשירה דבורה וחנה בתפילתה. אז זו התפילה, זה היסוד הכי נפלא של התפילה. אז מתאים שנפתיר את זה בראש השנה. ראש השנה זה יום של תפילה, אז אנחנו מפתירים את הדבר הזה, אנחנו אומרים אותו, הוא שייך אלינו, הוא נמצא אצלנו, הוא קיים אצלנו. אז כל הפסוקים, כל המהפכים, כל העניינים כולם. נדמה לי שזה נותן לנו איזה מימד להפטרה הזאת. כמובן שמה שכדאי לעשות עד שבוע הבא, עכשיו זו הפגישה הראשונה שלנו, אז לעבור על הפרק בשמואל, לעבור על הפרק בשמואל עם דעת מקראי, מצודות עם משהו, להכיר את העניין הזה, להפנים את הרעיון של הרב קוק בתפילה שלנו, היחס בין יחיד לרבים, בין תשע, שהביא את חז"ל לאחד את קדושת היום עם קדושת השם לעניין אחד, נפקמינה גם למספר התקיעות ולכל הדברים כולם. לכן, אם ישאלו אתכם, אם בישיבת הכותל לא יודעים שהמבנה של תפילת מוסף, שיש בו רק תשע, אז לכן זה באותיות אחרות, קדושת השם וקדושת היום, זה לא ג' ד', זה למעשה, זה אותו דבר, זה אותו עניין, אבל כדי שהדבר יהיה ברור לנו, ובאמת לסגר לעצמנו את הפרט ואת הכלל בתפילה. כלל ישראל צריך תפילה, אבל גם רב ישראל צריך תפילה. יישר כוח, תודה רבה, ובעזרת השם בשבוע הבא, ההפטרה של יום בדר ראש השנה, ירמיהו למד א', כה אמר השם, מצחן במדבר, עם שריד איכר. תודה ולהתראות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.